מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועתך קיוויתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
שלום לכולם. בלעם בן באור, האיש שמתיימר להיות יודע דעת עליון, האיש שהיה לכאורה התשובה של אומות העולם למשה רבינו, לא קם בישראל נביא כמשה עוד, אבל באומות העולם קם אומנו בלעם, שלא יאמרו אומות העולם אם לנו היה נביא כמשה היינו נראים אחרת. הוא בעצמו מייעץ עצה שיעבדו עבודה זרה, ולא סתם עבודה זרה, אלא השפלה שבעבודות הזרות, בעל פאור שהביא לידי גילוי עריות. הגמרא מתארת את פולחן בעל פאור בצבעים מאוד מכוערים. כיצד? המדובר היה בפולחן מזוהם ומלוכלך ושפל, שאין לעלות על הדעת נורא ממנו. צריך לדעת שזה פלא, ומה הדבר הזה בא לבטא. מדוע חז"ל תיארו בצבעים גרפיים כל כך את העבודה הזרה הזאת, מעשה באישה שבאה ועשתה צרכיה לפני הפסל, וכנחה בחותמו, ואמרו הכמרים, מעולם לא היה מישהו שידר כל כך בפולחן העבודה הזרה. אז מה זה צריך להיות הדבר הזה שחזל מלמדים אותנו? מה הפשר עבודה זרה כזאת? אנחנו צריכים לדעת שיש עבודות זרות שיש להם פולחנים מאוד מאוד יפים. הם בנו להם ארמונות מכסף וזהב, אנחנו רואים כל מיני כנסיות וכל מיני אתרים וגינות, ובעל פאור היה השפל הזה מכולם. כי בעל פאור היה, העבודה הזרה של בעל פאור הייתה לבזות את העבודה הזרה עצמה. מה שנקרא היום ניהליזם מוחלט. אין כלום. אין שום דבר חשוב. אין שום חשיבות בעולם. ולשם הוריד אותם בלעם. ההמשך של בעל פאור היה כמובן גילוי עריות. ומהר"ל אומר, למה שכם בן חמור נקרא כך? כי מי ששקוע בתאווה זו, פירוש דבר שהוא שקוע בחומר, ולכן קורבן מנחת סוטה מגיע מן השעורים, היא עשתה מעשה בהמה, לפיכך קורבנה מאכל בהמה. אז עד שם ידרדר העניין, וצריך להבין את זה. איך? נביא אומת העולם, זאת תשובה למשה רבינו? התשובה היא כזאת, הרי ודאי ש... אומות העולם לא באו ואמרו אנחנו רוצים אדם קדוש, הרי זה בדיוק מה שהם לא רוצים, אבל הם באו ואמרו זה שעם ישראל הגיע לאן שהגיע זה בגלל שאין להם חוזה, אדם שרואה למרחוק. בלעם יכול היה לראות למרחוק מבחינה זאת של הנבואה כמשה רבינו, אבל בעוד שכדי להגיע לנבואה בכלל ונבואת משה בפרט צריך לטפס ולהגיע שלימות וסגב רוחני בטהרה ובקדושה, תורה, זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, ענווה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה. הרי בלעם נשאר עם האתון שלו בשפל המדרגה, עמוק בתוך החומר, ורק קיבל באופן יוצא מן הכלל דרך פי האתון את היכולת לראות, אבל הוא נשאר כפי שהוא נשאר, וכך אנחנו לומדים מהעצה שהוא נתן לרדת ולרדת עד בנות מדיין שהמשיכו את מעשה בעל פאור. התנהל ויכוח על אודות תחבורה ציבורית בשבת שכמה ראשי ערים תאבי קולות בקלפי מצאו לנכון לפתוח, או יותר דיוק לחדש, דווקא בשעת סכנה זו. והתנהל ויכוח על הנושא. התחילו לדבר על ערכים, על שוויון, על נגישות לכל אחד, על זה שאם תהיה תחבורה ציבורית, ייסעו פחות ברכב פרטי, ויהיה פחות זיהום אוויר. כך דיברה אחת מאלו הממונות על הארגון הדבר הזה. והכל בנעימות, והכל מתוך ערכים. ומתחיל להתפתח ויכוח האם הערכים האלה הם ערכים או לא ערכים. הערכים האלה הם ערכים. אבל אוי לו לאדם, אוי לה לקבוצה, אוי להם להוגי דעות, שזה כל מה שיש להם להציע מצד אחד, כמן העבר השני עומדת השבת. אותם דיבורים של שוויון, של נגישות, שמדברים גבוהה גבוהה מצד אחד, ומצד שני השבת. קשה מאוד, מאוד מאוד קשה, להיות חילוני עם אלה הדוברים שלך, וזה מה שיש להם להציע. ואין צורך בכלל להתווכח. אנחנו נותנים לערכים הללו את מלוא הכבוד, כמו שהם נותנים. אבל מצד שני, ובכלל, כשהם מדברים על דת ומדינה, איך אפשר להתווכח? עם מי אפשר להתווכח? אנחנו יודעים מה זו מדינה, מה הם חוקי המדינה, ואנחנו גם יודעים מה זאת יהדות, אבל הם הרי לא יודעים על מה מדובר. אז צריך להראות על מה מדובר. מה זו שבת? היה לי פעם מפגש עם איזה פרופסור לפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב בפני קהל, והוא אמר כדבר הזה: גם אני שומר שבת. אני לא הולך לעבודה בשבת. אני עודר בגינה. אני נהנה בשבת בדרך שלי. אמרתי לו: כבודו, אנחנו מדברים על שני דברים שונים לגמרי. אנחנו לא שומרים שבת במובן שאתה מדבר עליו. אתה מדבר על להתענג בשבת. אין מצווה שאני אענג את עצמי בשבת לשם עינוג עצמי. כתוב: וקראת לשבת עונג. אומנם כתוב בהלכה שהוצאות שבתות וימים טובים אינם כלולות בתקציב השנתי שנקצב לאדם, כמו שכתוב: מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. אבל אין הכוונה שאם אדם ינצל את השבת כדי למלא את ביתנו בכל מיני מטעמים, הדבר יבוא לידי ביטוי בחשבון הבנק שלו, שלא תהיינה לו הוצאות אלו כהוצאות נוספות. רק את מה שהוא קונה לשבת בגלל קראת לשבת עונג, רק את מה שהוא באמת עושה נטו בגלל שהוא מענג את השבת וכבוד שבת, רק זה נכלל בחשבון, בחשבון ההוצאות שאינן כלולות במה שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. כל השאר זה יהיה על חשבונו. אנחנו לא מענגים את עצמנו בשבת, אנחנו שומרים על השבת מכל משמר. למה הדבר דומה? לאותו ילד בסיפור העם ההולנדי שגר בכפר סמוך לים, על חוף הים, והים היה עולה על גדותיו בשעת הגאות והיה מציף את הכפר, אלא שבנו סכר, חומה, על שפת הים, שהגנה על הכפר מן הגלים השוצפים ומן השיטפונות המאיימים. לילה אחד ילד מתעורר, ילד קטן, מתעורר במיטתו, ושומע זמזום כזה קטן. הוא מוציא את הראש ומסתכל דרך החלון, הוא רואה שזה רזיף של מים, חרר לעצמו נקב בחומה. הוא יודע, זה מושכל ראשון אצלם, לימדו אותם את זה מקטנות, שעוד שעתיים שלוש, הנקב יתרחב, עד שהחומה תיפול, ועד הבוקר כל הכפר יוצף במים. ביתו, הוריו, והוא, כולם עלולים למות בשיטפון. הילד קופץ מהחלון, כשבגד הלילה על, על גופו, יוצא מן הבית החם אל הרחבה הקרה שמאחורי הבית, ורץ אל החומה, לוקח כיסא, עומד עליו, כך שאצבעו מגיע אל הנקב, והוא תוקע את אצבעו בתוך הנקב. כך הוא עומד. הוא יודע שאם הוא יוציא את האצבע, החומה תיפול. הוא כעת שומר על הכפר. שום כוח שבעולם לא יזיז אותו משם. והרוח נושבת, וזלעפות גשם מרטיבים אותו עד לשד עצמותיו, אבל הוא לא יזוז משם. כי הוא שומר על הכפר. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל. עוד היא לעולם. אנחנו צריכים לשאול, תגידו לי, אתם יודעים מה פשר הדבר? למה באמת כך שומרים על השבת? בואו ותלמדו. בואו ותראו על מה מדובר. על איזה ערכים מדובר. אצל בלעם, גם אם הוא מגיע לדרגת התצפית של משה, זה לא העניין בכלל אצל משה. זכרות תורת משה עבדי. לא כתוב זכרות דרגת משה בצפייה למרחוק. זכרות תורת משה עבדי. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? לא ידיעות והשגות, אלא מידות ודרגות בקדושה. עד שם הוריד אותנו בלעם, כשבא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ובקנאו את קינתי הציל את עם ישראל והעביר את חמת האלוקים מעליה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה או בחברות הביטוח. האזינו ביום רביעי הקרוב בשעה 21:00 למשדר מיוחד בו יתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. יום רביעי ב21:00, כאן בקול חי. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. 3 מפגשים של 3 שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה. יום פתוח לתואר ראשון במכללה ירושלים, לבוגרות אולפנות ותיכונים הזכאיות לתעודת בגרות. ביום ראשון, כף בתמוז, החל מהשעה 10 בבוקר. בואי להנות מהרצאות מרתקות, מפגש עם יועצות לימודים, הפתעה לכל משתתפת, ופתור מדמי רישום לנרשמות ביום הפתוח. לפרטים ולהרשמה ליום הפתוח, חפשי בגוגל המכללה ירושלים, או חייגי 02-6750-724. האירוע יתקיים במרחב פתוח על פי הוראות משרד הבריאות. את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המהודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
היום אני מבין את משמעות המילה חיוני, כשאני אחרי משמרת של 8 שעות במחלקת ילדים עם סיפוק עצום.
כן, גם אהרון התקדם לתואר אח אקדמי במכללת מבחר ונהנה מפרנסה ברווח ועבודה עם שליחות. כי כשמדובר בתואר אקדמי, זה כן משנה באיזו מכללה. רק במכללת מבחר, מגוון מסלולים הרחב ביותר לתואר ראשון ולתואר שני בהפרדה מלאה ובאווירה חרדית ושמורה. לפרטים ומידע על המלגות לזכאים, התקשרו 03-5726-111 03-5726-111.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי
ועכשיו 30% הנחה במקימי. כן, 30% הנחה במקימי. מקימי, רשת האופנה לנשים ונערות.
קריסטל, בשבוע מחירות מטורף שישתלם לכם ביג טיים. בעשרות חנויות, עסקים ומותגים ברחבי הארץ. מבצעים מדהימים על בגדים, נדוניה, נעליים, איפור, טיפוח, פאות, צמלות קלה ועוד. מיום ראשון עד שישי, י' ג' עד י' ח' בתמוז. 5-10 ביולי. רשימת העסקים המשתתפים עקבו אחר הפרסומים. קריסטל, קונים ביג טיים, חוסכים בנה.
ואהבת את השם אלוקיך. איך עושים את זה? הרמב״ם הוא הפוסק היחיד שמקיף את כל הלכות התורה, ממצוות אהבת השם, דרך הלכות תשובה, ועד לגדר 7 מצוות בני נוח. מצטרפים עכשיו למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל בי"ח בתמוז. מחייגים לכוכבית 6885 ומקבלים כרך הרמב״ם המבואר במתנה עד הבית.
חדש ובלעדי וחכם בטורנדו. סדרת מזגני סמארט בטכנולוגיית SQ בצבע שחור מט, בשילוב מראה עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגר של
פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם. קנאה, קנאות, זה דבר מאוד מאוד עדין. הנה, חזל אמרו, הווי דומה לו. זה כליוון והוא, אני והוא, הווי דומה לו. מהו רחום, אף אתה יהיה רחום. מהו חנון, אף אתה תהיה חנון. ולמה לא אמרו, מהו הוא קנה ונוקם? אף אתה תהיה קנה ונוקם. שני דברים אפשר לומר על זה. א', אמר הרב הוטנר, כשאדם מרחם על השני, הוא לא חייב להרגיש שהוא מעליו. יכול להיות באותה דרגה כמוהו, ולרחם עליו. הוא לא חייב להרגיש שהוא מעליו. גלגל חוזר בעולם, היום אני עוזר לך, מחר אתה תעזור לי. לעומת זאת, כשאדם דן את השני, עושה דין בשני, הוא תמיד צריך להיות מעליו. בכל בתי המשפט בעולם, גם בבתי דין רבנים, הדיינים יושבים גבוה, ואין אדם גבוה מעל חברו. ולכן המשפט לאלוקים הוא, בתי משפט יהודים, הדנים על פי תורה, הם שלוחי דרחמנה. בקרב אלוקים משפוט. אלוקים ניצב בעדת כל. האלוקים נמצא בתוכם, הם שליחים שלו. אבל סתם ככה בן אדם לא יכול לשפוט את השני. ובכל זאת, קנאים פוגעים בו. אבל כדי להיות קנאי, צריך להיות מושלם. ולכן זאת הלכה ואין מורים כן. אי אפשר להורות איך עושים את זה, אי אפשר להורות את זה הלכה למעשה, רק לאחר מעשה מתברר האם באמת נעשה הדבר כראוי בשלימות 100% לשם שמיים או חלילה לא. וכאן מגיע המבט השני, מדוע הם אומרים הווי דומה לו במישור הדין. כי אין דרך להגיע לשלימות לתכלית הלשמה אלא בדרגות. לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לאט לאט בן אדם מתרגל, עושה חסד, עושה צדקה, לשם כבוד, מסיבות כל מיני, מסיבות חברתיות, התחייבויות חברתיות וכדומה. לאט לאט הוא מתרגל לעשות צדקה, הוא כל כך כל כך מתרגל, שמעשה הצדקה הוא הדבר, ולא התוצאות הנלוות אליו, שמתוך שלא לשמה הוא בא לשמה. אבל מה נגיד, לעולם ירוג אדם ברשעים שלא לשמה? שמתוך שלא לשמה בא לשמה? הרי אם הוא הורג ברשעים שלא בתכלית הלשמה, הוא הרי רוצח. מי יתיר לו? ולכן כאן זאת הלכה ואין מורים פה. כי להגיע לתכלית הלשמה זה כמעט בלתי אפשרי. בוודאי שאי אפשר לצוות את זה. ו... וממילא צריך להתחיל בדרגות שונות של שלא נשמע, ובדרגות שונות של שלא נשמע אסור להתחיל אם לא כשמדור בחסד, כשמדור בדין, כשמדור בדין ברשעים, אסור ואי אפשר לעשות זאת. ולכן, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא נשמעם רק בקו החסד. אבל לא אומרים לעולם יעשה אדם דין ברשעים שלא נשמעם, שמתוך שלא נשמע בא לשמע. ולכן קנאים פוגעים בו זאת הלכה ואין מורים כן. אין מורה שיוכל להדריך את האדם איך להגיע לזה. כי הדרך להגיע לתכלית הלשמה היא רק דרך המשולה שלא לשמה. וזה לא שייך בקו הדין. ממילא זאת הלכה ואין מורים כן. איך פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הגיע לזה? אומרים חז"ל, ראה מעשה ונזכר הלכה. סערת רגשות הייתה בעם. כולם סוערים. משה שומע את זמרי בן סלום מביא את המדיינית. שאלו אותו אם היא מותרת או אסורה. כשהוא אומר לו כמובן שהיא אסורה, אומר לו מדיינית שלך מי התיר לך? כאילו לא יודע את ההבדל. כאילו לא יודע שציפורה התגיירה עם כל עם ישראל. אבל משה כבר לא יודע מה להגיד. כבר היה חטא העגל, כבר היה חטא המרגלים. מתחיל משה בוכה ואהרון בוכה, ומי רואה אותם בוכים? ואינו בוכה. כולם בוכים. ושבט שמעון הולכים לעשות חתונה. לנשיא בית אב שלהם. פה רוקדים בהתרגשות של שמחה. ופה בוכים בהתרגשות של כאב, של דאגה, של אימה. מה יהיה עכשיו? של זעזוע. מגיע פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ואומרו לנו לאיזה רגש אתה בוחר, לאן אתה מתרגש, איזה סוג של דמעות תצאנה מעיניך, דמעות צער, דמעות שמחה, דמעות התרגשות של כאב, ופנחס מקמת את המצח, וחושב, בוא מה העניין מחשבה, פה זה לב, פה זה לא מחשבה, ראה מעשה ונזכר הלכה. הלכה זה שפה של שכל. הרגש כן. רגש קנאה עצום הציף אותו. אבל הרגש התעורר על ידי ההלכה. על ידי השכל. קודם כל שכל. קודם כל הלכה. ההתרגשות שלנו תהיה מכוונת על פי ההלכה. במדויק. הדבר הזה חשוב שבעתיים במקום שאין את המתוך שלא לשמה בא לשמה. שמיד בהתחלה, כשהולכים לפעול, צריך שהכל יעשה על פי ההלכה. קנאות על פי ההלכה זוכה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו מהנהן בראשו, ואומר, ומאשר, שאכן הייתה זו פעולה של שלימות, שאפשר להגיד בה, הווי דומה לו. איך מגיעים לזה? הרי אמרנו שאי אפשר להגיע לזה. אחרי שאדם מתרגל, ומתוך שלא לשמע בא לשמע, להיות עובד השם בקו החסד, אז הוא יכול להגיע גם למה שהגיע פנחס. ולכן, אחר המעשה הזה התכהן פנחס, וקיבל את ברית השלום של כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו. במקום זה, הוא מקבל את כהונתו של אהרון, שהוא אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ובהיותו בתוך להט המעשה, שהוא כולו ממוסגר על ידי המסגרת ההלכתית, התעברו בו, כלומר התחברו אליו, התקשרו אליו, נשמותיהן של נדב ואביהו. מה הייתה הבעיה של נדב ואביהו? נדב ואביהו, גם כן בלהט של קדושה, התקרבו לפני השם, אבל לא התחשבו בהלכה. שטויי יין נכנסו, וחוסרי בגדים נכנסו, ואמרו לעצמם, למי אסור להיכנס שטויי יין? למי שיש חשש שמה, יזלזל בקדושה. אנחנו מלאים מרגש הקדושה. שמה צריך את הבגדים? כמנגנון ההגנה. אנחנו כולנו רוצים להתקרב אל השם בלי חציצה. וזה היה אסור לעשות. אמנם זה היה לשם שמיים, אבל זה אסור לעשות, כי גם כשעושים לשם שמיים, צריך הכל לעשות על פי ההלכה. קודם כל דבר ההלכה. ולכן דווקא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שבשעת שיא הרגש, כשאלה בוכים מצד אחד, ואלה שמחים מצד שני, הוא מתמלא קנאה מצד שלישי, והכל רגש, הכל אצלו, התחיל מההלכה. ולכן, הוא מקום התיקון של נדב ואביהו. עוד דמות מוזכרת בפרשה שנדבר עליה בחלק האחרון של תוכניתנו, וזוהי דמותו של יהושע בן נון, וגם הוא היה קנאי, בקנו את קנאתי בתוכם. גם הוא היה קנאי, סליחה, בקנו את קנאתי בתוכם, זה פנחס. המקנה אתה לי, אומר משה ליהושע, בשעה שאלדד ומידד ניבו במחנה, ואמרו משה מת, ויהושע מכניס את עם ישראל לארץ ישראל. ואז רץ יהושע למשה רבינו, ואומר לו, אדוני משה כלהם, אומר לו משה, המקנה אתה לי, מי ייתן ויהיו קולם השם נביאים? ומיד, קלה יהושע את קינתו. וכיוון שקלה יהושע את קינתו, הוא נבחר להיות מנהיג. בהמשך הפרשה נראה כיצד יהושע נבחר למנהיג, פנחס לכהן, ובאמת פנחס הוא זה שמילא את מקומו של יהושע בשליחות הריגול השנייה. בשליחות הריגול הראשונה, יהושע וקלב היו אלה שנצמדו להלכה בשובם מארץ ישראל. בשליחות הריגול השנייה, לא לקח יהושע סיכונים. הוא שלח את קלב שכבר הוכיח את עצמו כמרגל מוצלח, ושלח את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, זה שכינה את קינת השם על פי תורה, בשעה שגם הוא ידע לקנה את קינת השם, או להימנע מלקנה את קינת השם, כשמשה רבינו אמר לו, המקנה אתה לי, מי ייתן והיו כל עם השם נביאים. לפני שנמשיך, אני רוצה להודיע לציבור שהשיעור שלנו שהיה מדי יום חמישי בשעה 21:30 בערב בבית הכנסת אורייתא בבני ברק, התחדש בזום או בכל הלשון. ניתן לשמוע את השיעור בכל הלשון או לראות אותו לצפות בזום. מי שרוצה לדעת פרטים איך ומה בכל הלשון או בזום יכול או להתקשר אליי ל-0258-16573, 0258-16573, יותר טוב לשלוח מכתב בדואר האלקטרוני, או לכתובת mnoy1, m כמו מורדכי, n כמו נויגרש, oy1, at, כלומר שטרודל, נטו, n-e-t-o, נקודה, בזקינט, b-e-z-e-q-i-n-t, נקודה, נט, עוד פעם, mnoy, m-n-o-y, 1, שטרודל, נטו, n-e-t-o, נקודה, בזקינט, b-e-z-e-q-i-n-t, נקודה, נט, ואנחנו נעביר לו את כל הפרטים ואת הכישוריות, או לכתובת של הרב ברקוביץ' S, שהוא מארגן את השיעור, S-H, ברקו, B-E-R-K-O, שטרודל, gmail, נקודה, קאם. s-h-b-e-r-k-o שטרול gmail.com. לעניין השיעור של יום חמישי שעה 9:30, כאמור, או לספוט או לשמוע במחשב או לראות או לשמוע את זה בכל הלשון. בוחרים השבוע מנהיג. פקוד השם אלוקי הרוחות, איש על העדה, שיצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, מנהיג חדש לישראל. מה צריך להיות מנהיג בישראל? מה התכונות הנדרשות למנהיג בכלל? למנהיג שיחליף את משה רבינו, ויכניס את עם ישראל לארץ ישראל, ילחם לפניהם, יכבוש לפניהם, יחלק להם וינהיג אותם, בפרט. צריך קריזמה, כישרון נאום, כושר ארגון, IQ גבוה, הבנה בכלכלה, הבנה בביטחון, ניסיון בניהול חברתי, תואר אקדמי, ניסיון מוכח בתחכנות, בלוביסטיקה, לתת הטבות לאנשי שלמה. משה מבקש מהקדוש ברוך הוא יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם. הקדוש ברוך הוא מורה למשה לבחור ביהושע. מה ביקש משה? לפקוד השם אלוקי הרוחות, איש שיודע להלוך לרוחו של כל אחד ואחד מהם. וזה הפשט. מנהיג צריך להיות מי שמבין את צרכיו של כל יחיד, מתייחס לכל יחיד, דואג לכל יחיד. הרי גם משה רבינו נבחר בשעה שדאג לכבש צמא מעדר חותנו והלך אחריו עד המדבר, עד מקום מעמד הסנה. על פניו לא נראה שיהושע יהיה האדם המתאים. יהושע נער לא ימיש מתוך האוהל. יהושע נפרד מהעם. יהושע כל הזמן יושב באוהל ולומד. לא מכיר אף אחד ולא רואה אף אחד, ואף אחד לא מכיר אותו ואף אחד לא רואה אותו, הוא כולו דבוק במשה רבינו. איך אפשר להבין שהוא דווקא זה שמוגדר כמי שיודע להלוך לרוחו של כל אחד ואחד? האור החיים הקדוש שעכשיו, יום פטירתו, היורצייט שלו, מגלה כדרכו רובד עמוק יותר, והרובד הזה מהווה שיעור בבחירת מנהיגים אמיתיים בעם ישראל. וזה לשון האור החיים. קח את יהושע, ודע שהוא איש אשר רוח בו. פירוש, אתה ישנך שורש כל הנשמות, והוא ישנו בבחינת הרוח. והוא אומרו אשר רוח בו. פירוש, שורש כל רוחות הדור ההוא, ונתתה מהודך עליו. לומר שבזה יהיה גם כן כלול משורש הנשמות. ובזה ישמעו, כלומר יקבלו מאמריו כל הדת בני ישראל. פירוש, תהיה גם כן תכונת האנשים השלמים, בעלי הנשמה, מרוצת ממנו. כיוון שהוא שייך לרוח, אז גם אלה שקשורים לבחינת נשמה היו מרוצים ממנו. מה כתוב כאן? מנהיג צריך להתאים לבחינות האמיתיות של העם, לא משהו חיצוני. לא מתאימים מנהיג לפי הדימוי החיצוני שלו, לא לפי הצהרותיו ודיבוריו, גם לא לפי מעשיו לבד, בוודאי לא לפי העניבה שלו. משה יתאים להניג את העם במדבר. יהושע מתאים להנחיל להם את הארץ ולהניגם שם. חיים מוולוז'י מלמד אותנו בשער א' ונפש החיים, שהמחשבות קשורות לבחינת נשמה, והדיבור לבחינת רוח. כמו שנאמר רוח, השם דיבר בי. משה לא היה איש דברים. לא איש דברים אנוכי אומר, והקדוש הוא קיבל בסופו של דבר, והעמיד לו את אהרון כדובר. חז"ל המשילו את בריאת האדם על ידי הקדוש ברוך הוא לנופח כלי זכוכית. הנופח נושף בתוך צינור, עמוד אוויר נכנס לצינור ונכנס לזכוכית. הזכוכית זה הגוף, האוויר שבזכוכית זה הנפש, הנופח זה הקדוש ברוך הוא, הנשימה שבפיו זו הנשמה, ועמוד האוויר שמקשר בין לבין, בין הנשמה לנפש, זה הרוח. זאת הרוח. הקישור, משה רבינו בחינת נשמה, כביכול מתוך פיו של הקדוש ברוך הוא, אולי גם על זה מתכוונים כשנאמר, פה אל פה אדבר בו. יהושע קשור לבחינת רוח. רוח קשורה לבחינה של הדיבור. הדיבור מבטא את החיבור בין הבחינות העליונות לבחינות התחתונות, אשר על כן האדם נקרא מדבר, שכל מהותו זה חיבור בין נשמה וגוף וכל מה שבאמצע. והרי הדיבור זה לקחת את המחשבות מן הנשמה וליצוק אותם בתוך חמשת מוצאי הדיבור הגשמיים של הגוף, ואז יוצא דיבור. האני של האדם המדבר זה הרוח, זה מה שאומר אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. מי זה הבי? בתוך מה? בבחינת רוח. יהושע בן נון, כמו שלימד אותנו האור החיים, כמו שמלמד אותנו, מלמדת אותנו התורה, הוא איש אשר רוח בו, הוא קשור לבחינת רוח. הוא קשור לבחינת הדיבור. הוא זה שלא נגרר לחטאי הדיבור של המרגלים. הוא זה ששמר פיו ולשונו. ארץ ישראל קדושה, קשורה לקדושת הדיבור. גם קדושת ברית מילה קשורה לזה. מילה ומילה זו אותה מילה. חיבור בין חומר ורוח. בית ראשון חרב בגלל בין השאר גילוי הראיות, ובית שני בגלל חטאי הלשון, קמצא ובר קמצא. כשעם ישראל היו במדבר, דור דעה, מוקפים בענני כבוד, אוכלים לחם שמיים, שותים מי באר ניסיים, וכל תהלוכותיהם היו מעל הטבע ומעל החומר, ההנהגה הייתה על ידי משה, שהוא שורש כל הנשמות. אתה, כשנכנסים לארץ ישראל, מקום בו חיים בתוך החומר, מקום בו יש לרומם את החומר, יהושע הוא המתאים להנהיג, כי הוא איש אשר רוח בו. שאר המרגלים, כמו גם רוב העם, לא רצו להיכנס לארץ ישראל, כי רצו להמשיך להיות במדבר, להיות מונהגים על ידי בחינת נשמה, ולכן נותרו במדבר. אבל לא זאת המטרה, יש לרומם את החומר, ויש להיכנס לארץ ישראל. רק הרוח הנמצאת בצומת שבין הנפש לנשמה יכולה להעלות את הנפש, וממילא גם את הגוף והחומר אל הקדושה, ולשם כך נכנסים לארץ ישראל, והיא תכלית האדם בעולמו, לקדש את החומר ולהעלות אותה מעלה מעלה אל היכלי הקדושה ולקרב אותו אל הנשמה. ומכיוון שהרוח נמצאת בנקודת החיבור בין הנפש לנשמה, והקצה העליון של בחינת נפש קשור לרוח מצד אחד, והקצה התחתון של בחינת נשמה קשור לרוח מצד שני, ממילא מובן מה שאומר האור החיים הקדוש, שתהיה גם כן תכונת האנשים השלמים בעלי הנשמה מרוצת ממנו, מיהושע, כי הוא מקשר את כולם בארץ ישראל, לארץ ישראל. וזה אותו יהושע שקנאתו בערה בו, כשאמר לו משה רבינו שהקנאה הזאת היא לא מסודרת כראוי על פי ההלכה, הוא מיד כבש אותה, כי הוא זה, ורק על פי זה, מי שחי על פי ההלכה, ורק על פי ההלכה, אפשר להגיע לשלמות של נפש, רוח ונשמה. לפני שניפרד, נזכיר שוב את השיעור ביום חמישי, שמתחדש, כבר התחדש שבוע שעבר התחיל, שעה 9:30, אפשר לצפות במחשב, אפשר לשמוע בכל הלשון, כדי לשמוע פרטים, אפשר להתקשר, לשלוח דואר אלקטרוני, או shberko@gmail.com, או mnoy1@neto.bezekint.net, mnoy1@neto.bezekint.net, או לקבל את הכתובות הללו גם כן בטלפון 02-5816-573. שיהיה לכולם המשך שבוע טוב וכל טוב. חזקים, מחוברים, משדרים כל...